אתם התאוששתם מהשיעור הקודם, מהביקור, מהתמונות שהבאנו מהשמיים, מרבנו חננאל, התאוששת מזה? הלכנו לפעם הקודמת, אני נסכם בקצרה, נתתי כמה דברי פתיחה על כל הסוגיה כאן של ההלכה למשה מסיני. כן, סוגיה שמביאה סדרה גדולה מאוד של הלכות למשה מסיני בנוגע לתפילים. הגדרנו את נושא הסוגיה לא כעוסק רק בהלכה למשה מסיני, כי ראינו שהסוגיה לא הביאה את כולם ברצף, ככה זה ברמב"ם בפרק ג' שמביא את כל ההלכות ביחד. אבל כאן הוצע בשיעור שהסוגיה יש לה נושא אחר שבעיניי יותר חשוב לשים עליו את תשומת הלב, והנושא הזה הוא בתים הרצועות. לכן הסוגיה מביאה קודם סדרה של הלכות למשה מסיני שנוהגים לבתים ולרצועות, בעקבות זאת היא מביאה סוגיה של גרדומים שעוסקים בבתים ורצועות, ורק אחר כך הסוגיה עוברת להלכה למשה מסיני נוסף, כי הוא מעביר אותנו לנושא נוסף אחר, והוא נושא הקשר של תפילין, שהוא במילים אחרות הוא מעביר אותי כבר להנחה של התפילין ולא רק ליצירת הבית. כן, ובעיקר מה שבפעם קודמת עסקתי זה לנסות להבהיר מה לדעתי משמעות הקביעה של הלכה למשה מסיני, שזה לא נראה לי רק קביעה של מקור. הנה בתורה כתוב לאות או תותפות זיכרון ואתה לא יודע מה זה, אז בתורה שבעל פה אמרו שזה כך. חיברתי את זה לגמרא על משה רבנו שרואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, קישרנו את זה לגמרא בהמשך שמתאר את הקדוש ברוך הוא כמניח תפילין ואת משה בשמיים כרואה תפילין, ובעיקר הבאתי דברי רבנו חננאל שרצה לקשור בין ריבוי ההלכה למשה מסיני לבין אותם אמירות שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זה בא לייצר תודעה כפולה אני חושב ביחס לתפילין. ראשית לבוא ולומר התפילין הם חפץ אלוקי, הם לא חפץ רגיל, ובתור שכזה הוא מלא במשמעויות, הוא מלא בסימבוליקה שאולי היא לא גלויה לעין, ואולי גם בן אדם לא רואה אותם, אבל חשוב לשמר אותם בגלל תחושת המסתורין האלוקיים. לכן חשוב שהכתב יהיה לא רק כתב אנושי, אני חוזר לאותיות של משה. בני אדם לא צריכים תגים, כי בני אדם מדברים במילים ברורות. התגים האלה שבכתב האנושי לא כותבים אותם, הם אומרות שהתורה מכילה משהו מעבר למה שגלוי לעין, ולכן חשוב לשמר את התגין האלו, לכן זה מעכב בספר תורה. ובדומה הפרטים האלו, אם הוא ריבוע לא ריבוע, אם הוא באיזה צבע, אולי הדברים האלה נראים לנו פחות מובנים, אולי הם לא בעלי משמעות, אבל הידיעה שזה הלכה משה מסיני היא נותן איזושהי קריאה שהיא מחייבת להבין שיש משמעות לפרטים האלו. אני חוזר, נבחן האם המשמעות היא רק פונקציונלית או האם המשמעות היא כולל בדרך כלל אישי סימבוליקה, אבל כן, מאוד חשוב לשמר את הפרטים האלו, כי הפרטים האלו מביאים רעיונות, כמה אם אתה לא יודע אותם, אסור לך לאבד אותם. שכאן רציתי לצרף עוד רושם שיש לי מההלכות.
הוא מביא פה מדי פעם מישהו שנהג אחרת.
יפה.
עכשיו, אם זה הלכה למשה מסיני, איך זה ש...
כן.
זאת אומרת, אתה אומר, אם זה מסורת, אז... ככה כולם עושים.
נכון.
אולי הלכה למשה מסיני זה סוג של תשובה להגיד, כי אין לך, הרי דווקא אלונים בשביל הרי, פה אין לך. כן. אתה אומר הלכה למשה, תדע, זה אקסיומה? זאת אומרת, יכול להיות.
תראה, היה מי ששאל את זה גם הפעם קודמת. ואז אני אחזור ממש בקצרה על דברים שנאמרו כבר. שגם ההלכות האלה הם כולם המוראיות, חוץ מאחד שהוא תנה. הכל פה המוראי. בסוגיה, ונראה ברור מהסוגיה שלא כולם יודעים את כל ההלכות האלה, כמו בני משפחתו של רבי זו בן הורקנוס שלא בדיוק מניחים תפילין כמו הלכה משה מסיני, מה שמעורר שאלה ודאי נגד התפיסה של הרמב״ם של הלכה משה מסיני. אבל האם מדובר באמת באמירה כזאת שהיא אמירה היסטורית? היא פשוט באה לבטא את המקור של הדברים, ועוד הרמב״ם ודאי מי שמע אותו בהקדמה לפירוש המשנה יודע שהרמב״ם חושש שמדובר ממש כקטגוריה היסטורית, שזה דברים שאמרו בסיני ועברו מדור לדור. או אולי מה שאני הזכרתי בשם שמואל ספרי קרא לזה יותר תיאולוגיה, זה אמירה על המעמד של הדבר, על מקומו, זה לא בהכרח אמירה היסטורית. זאת שאלה בכלל הלכה משה מסיני. אני אגיד לך שכשזכריה פרנקל הוציא לאור את מבוא למשנה באמצע המאה ה-19, אחד מהנושאים שהוא נגע בהם בעדינות יתר, שתדעו, היה הלכה משה מסיני, חיפשו אותו, אז זה תקפו אותו, ובמהדורה השנייה הוא הוציא איזו הברה, מה בדיוק העמדה שלו, כלומר, נוגעים פה בנושא רגיש, נושא רגיש מאוד אפילו, הייתי אומר. כן, ברכה.
האם אפשר להסביר את זה גם במשהו שאמרנו מקודם, בתקופת ימי הביניים, שאנשים לא כל כך לובשו תפילין, אז לכן, כאילו, אם אתה אומר שהיה משהו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, כאילו זה היה, ונשכח, כאילו, כל ההלכות האחרות שעמים על התמיעה בן קנאז, או כל מיני אמירות אחרות, שזה, למרות שאתם לא רואים את זה עכשיו, היום, כל כך הרבה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד קדום.
או שהוא גם מאוד קדום, או שהוא חלק אינטגרלי מהמסורת, בלי לקבוע שהיסטורית...
למרות שאתה לא רואה את זה ואין לך את האינפורמציה...
זה יכול להיות הרעיון של תיאולוגיה.
זה לא נפוץ, אבל זה משהו שיש לנו עדיין עדויות על זה, כאילו מקודם.
כן. זה בהחלט יכול להיות. אני רציתי לשתף לפני הכניסה לפרטים בעוד רושם שאולי יש כאן, שהאמת היא שמי שנותן לי קצת השראה לזה זה הנציב מוולוז'ין, שמחזיר אותנו קצת לנושא שעסקנו בו הרבה, למה שני תפילין. ובין היתר הנציב מוולוז'ין בעמק דבר, שהוא מציע, שהוא בא לתת הסבר למה שני תפילין. אינו עד עכשיו כל כך הרבה הסברים, אולי כי זה שני מקומות שונים בגוף, אולי שני תפילין כי אחד לך ואחד לאחרים, אולי שני תפילין כי הם שונים אחד מהשני, הם לא שניים, כן? אז פה בא הנציב ואומר, יש שני תפילין כי יש שתי תורות. אומר הנציב, אני מקריא את זה, כך. ובאו שתי מצוות תפילין של יד ושל ראש, זה נמצא בפירושו לתורה בשמות י' ג' ת' ז'. ובאו שתי מצוות תפילין של יד ושל ראש כמו תורה שבכתב ובעל פה. אם יש שתי תורות, אז כל אחד כנגד אחד מהם. תורה שבכתב כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ופה הוא מדבר במונחים יותר קבליים. מי שבעיקר מסרטט את הדברים זה הרמב"ן, בהקדמה שלו לפירוש של התורה הרמב"ן אומר שהתורה שניתנה מסיני הייתה בלי הפסקה שאלות של מילים, הכל היה כתוב ברצף והכל אפשר לפסק אותו לפי שמות הקדוש ברוך הוא, שבמילים פשוטות התורה היא התגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך שמו, והתורה היא התגלות, זה לאו דווקא תוכן, זה התגלות מתמשכת. וכאן הנציב מדבר על כך, תורה שבכתב כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והזוכה לעמוד עליהם מתקיים בו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, כך הנושא תפילין של ראש נאמר בו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, כדית הפרק הרואה דף נ"ז, רבי אליעזר אומר זה תפילין של ראש, נלמד את זה, וכמו תורה שבעל פה שבחה ושיהיה חמוקי ריחייך בסתר, כדית המסכת מועד קטן, ונאמר את זה בצורה הבאה, תורה שבכתב היא תורה שאפשר, כל אדם יכול לבוא ולקרוא אותה, והיא גם האומות מקדשות את התורה שבכתב. אומנם הן חושבות שזה לא רלוונטי, שזה Old Testament, הוא Old, והם רוצים נו, אבל בכל זאת הם מקדשים אותו. לעומת התורה שבעל פה, ודאי לפני שהיא נכתבה, שכאילו היסוד הפנימי של עם ישראל, וכך גמרא בגיטין ודף סמך, שהנציב לא מצטט, והגמרא אומרת שלא נכרתה ברית לישראל על התורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ועם ישראל, על פי זה על פה. והגמרא שם יש רושם ברור, של ההבדל בין תורה שבכתב שאין לה ברית כמו שהיא משותפת לכולם, לעומת תורה שבעל פה שהיא אזוטרית. יש גם מדרשים שבמפורש מדברים למה התורה שבעל פה לא נכתבה, כדי שהיא תהיה הסוד הפנימי. התורה שבעל פה הוא הסוד שלנו, וזה גם לא מקרי שבימי הביניים, בעיקר במאה ה-13 שבאירופה יצאו במתקפה על היהדות, התקיפו את הגמרא, את התלמוד הבבלי בעיקר, ולא נגעו בתנ"ך. וחיל הנציב אומר, קח תפילין של יד, הוא מכוסה. והנה בפרשה ראשונה כתיב בתפילין של ראש ולזיכרון בין עיניך, ופרשה שנייה כתיב התוטפות בין עיניך, עוד בפרשה שנייה כתיב בתפילין של יד על ידך בכף פשוטה, ובפרשה שנייה כתיב על ידך בהי, כאילו ידך כתיב מלא עם הי, זה משמו יד כהה, ויתר מניח היא על שמאל שלא דווקא, היינו משום, זה בפרשה ראשונה מפרש שהתפילין יש להם כוח התורה במקצת, יום קראת לו מלכות שמיים, והשתעבדות הלב והמוח, השגחתו התברך. וזהו לזיכרון בין עיניך, היינו שיהיה לזיכרון על כל האמור בתכלית יציאת מצרים. ולפי זה הטעם, עד הצוותה תורה להקדים תפילין של יד לשל ראש, שתחילה יש לשעבד הלב, ואחר כך המוח, וכו' וכו'. ופה בא, בא נציל עם רעיון, שאולי יש שני תפילין, כי יש שתי תורות. שאני, אם כבר חושבים לעבוד על הדימוי הזה, אז אולי לא צריכים את הדימוי הזה להפעיל אותו רק ביחס בין ראש ויד, אלא הוא בער הפעלה בתוך התפילין עצמם. כשאני מסתכל בתפילין, התפילין עצמם הם תורה שבכתב, פרשיות שנקוחות מהתורה שבכתב. מהו הבית של תפילין? בית של תפילין הוא בית שכשאני מתבונן בו, הוא כולו בנוי על פי התורה שבעל פה, הוא כולו בנוי על פי הלכה למשה מסיני. יש בו לא פחות משמונה הלכה למשה מסיני, שהם הגמרא כאן לא הביא אפילו אחד ביחס לפרשיות. כלומר, שסוגיה מביאה ריבוי כל כך גדול של הלכה למשה מסיני, שהיא קשורה בתפילין של ראש, יש פה איזושהי אולי רמיזה או אמירה, שיש הבית הוא לא רק פונקציונלי בשביל שיהיה נרתיק לתפילין, שישמרו עליהם, מבחינת, רוצים לראות, הנה נרתיק מאור שמחזיק איזה משהו פנימי, ויש לו אפילו כמו קשר של תפילין, אפשר לחבר אותו לגוף, ועכשיו הוא לא בורח. אלא ריבוי ההלכה בשם סיני, הוא בא לסמל שיש פה סימבוליקה שהוא מסמל את התורה שבעל פה. בעצם אדם שמניח תפילין, הוא מניח יחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. כשהדברים האלה אולי יתחדדו יותר או יישבו על הלב, שאנחנו מתבוננים בתוך הפרטים של הלכה משה מסיני. כי כשאני מתחיל להסתכל בחלק מהם, הם יכולים אולי להגדיל את התפיסה הזאת, שחלק מהם גם אפשר לראות האלטרנטיבה ולטעות על משמעות ההלכות האלו. כמו נתחיל ללמוד אותם, ובעזרת השם נראה את זה יותר בתוך הדברים. כן, הגמרא מתחילה בתיתורה. אמר רב חננאל, אמר רב, תיתורה דתפילין הלכה למשה מסיני. כן, מה זה התיתורה דתפילין? זה האור התחתון שהוא החלק, התפילין בנויות כפעם שזה פתוח, אז כשסוגרים אותו מלמטה, הוא נקרא התיתורה. תראו אותו, השיא גשר לאחר שנתן האגרות בבתים דרך הפה הרחב, שהבתים עשויים, כן, בתי ידיים, שקוראים גוטן, מכניס האגרות דרך הפה, נותנם בבתי האצבעות, וחותך מג' לפנות בכל אחת מעט, והדלת נשארת ארוכה וכופלה לאותו אורך, ומטילה על חודן של ג' לפנות ותופר חודן של ג' לפנות רוחבו של זה, ובית מרשבו של תפילין, נראה כאין דף של גשר. כן, החלק התחתון של התפילין, שאיתו סוגרים אותו, זה התיתורה, תוסות פה רק שתדעו את הפרטים גם, תוספות אתם אומרים שברש"י משמע זה חייב להיות מאור אחד, כי רש"י מתאר שהאור שמנו עשו את הבית, את הרוח הרביעית, השאירו אותו ארוך, זה מחובר אליו ואיתו כפלו. תוספות מהירים שאין נוהגים, כן? אתם עדיין מבינים שזה מגבלה או הבדל עצום מבחינה טכנית, אם הם צריכים שיהיה אור אחד או לא. היום על כל התפילים כולם עשויים מאור אחד. בסדר, אין לכם מה לחשוב. היום הכל מאור אחד, זה גם כתוב על הפלסטיקים שמגינים על הבתים, כאילו שהם ודאי פונקציונליים, עליהם כתוב שזה מאור אחד. זה התיתורה של הלכה למשה מסיני. אני חוזר על השאלה שאני כל הזמן שואל, האם סך הכל צריך את התיתורה כדי שהפרשיות לא יפלו, זה משהו פונקציונלי, או לשם השימוש בביטוי תיתורה, שרש"י אומר שהוא גשר, הוא בא לייצר סימבוליקה של גשר. אני לא יודע, כשאתם חושבים על גשר, מה עובר לכם בראש? קודם כל וידוי אישי, אני גדלתי בלבין פור ג'ורג' היל, מחלון הילדות שלי הראו ג'ורג' וושינגטון ברידג', אז הקשרים אני קצת מחובר עליהם, זה באמת גשר נורא מרשים. כאילו, אני, כשאני נוסע לניו יורק אני תמיד מרגיש כמו הייתי חזקל, אני הבן כפר שהולך לקרח, כאילו משתאה שאני עומד על הגשר הזה, אבל מה גשר מסמל? האם יש לו משמעות סימבולית לשימוש במילה גשר, או זה סתם, כי זה נראה כמו גשר, כן? אני נתקדם עוד צעד, יש פה עוד הלכה למשה מסיני, וזה אמר אביי, מעברת דתפילין הלכה למשה מסיני. מה זה מעברת דתפילין? אז אומר רש"י כך, שנותן הרצועה של תפילין סביב אותו טיטורה, יכפיל הקלף סביב הרצועה, כן, שעושים לפי המכנסיים, שלא תהיה רצועה קבועה, אלא כשהוא רוצה מושכה ואילך ואילך, הוא מעריך ראש זה ומקצר ראש זה, ושול מעברת שמעבירה ומושכה לכל צד שירצה. אז מעברת זה החלק האחורי של התפילין, שבו מעבירים את הרצועה. עכשיו רש"י מדגיש, שמאוד מאוד חשוב שהרצועה לא תהיה מחוברת לבית, אלא שתהיה חופשית בתוכו. ורש"י גם חושב שהמילה מעברת, מה פירושו? שאתה מעביר את הרצועה ואתה יכול למשוך אותו. כלומר, זאת רש"י, ההלכה למשל מסיני של מעברת, אתה בא לקבוע שאתה לא, שהחיבור בין החפצה של התפילין, הבית של התפילין לראש, יעשה בצורה שהרצועה הוא לא חלק אינטגרלי מהבית. זה בעצם הצהרת העצמאות של הפרדת הבית מהרצועות, זה שני דברים שונים, אני אתרגם את זה לשפה שלי, הבית הוא בא ליצור את התפילין, והרצועה נועדו לקשור אותם אליך. רק צריך לדעת שחיפוש פשוט במילון ארמי, בבלי, וגם בעוד גמרות, היה מגלה שהמילה מעברת גם פירושו בארמית גשר. כלומר, יש פה שני מילים שהן שונות, איתור המעברת, שבארמית יש להם אותה משמעות, כלומר יש פה שימוש חוזר בביטוי גשר, מה שלא יפתיע גם לגלות שהיו ראשונים שפשוט זיהו בין שתי הלכה למשל מסיני, הם כנראה לא ראו בהם שתי הלכות שונות בכלל, כי הם פשוט אומרות אותו דבר, כי תיטור או מברת זה אותו דבר. תוספות פה מביאים שככה משמע בערוך, תוספות אחרי שמצדתי בתרשי, התוספות מציינים ובערוך ערך מעבר פרש מעברת הוא תיטורה, אותו דבר, הוא יודע ארמית, טוב. וכן קשרים נקראים מעברתה, וטיטורה הוא מקום שמכניסים בו הרצועה, ונקראת מעברתה בתפילין, כן? עכשיו תוספות מיד הבינו, אז אם טיטורה מעברתה זו אותה מילה, אז כנראה זה אותו דבר, אבל הם אומרים לא, רש"י צודק. ונראה, זה לא פרש הארוך כן, בשביל שיהיה מעברתה בתפילין, וטיטורה בתפילין על כל אחד, מה הוכחה? בגמרא חשיב לי, בתרתי, אלא משום דמחברי הדדי חשיב לו כחד, אבל ברמב״ם, מי שפותח בהלכות תפילין, בפרק ג' וקורא את השמונה הלכות יש במעשה התפילין, והוא מחפש את תיטור המעברת, הוא לא מוצא שניים, הוא באמת מוצא את זה בהלכה א', הוא מוצא רק אחד, והוא לא מוצא בכלל את המילה תיטורה, הוא מוצא רק שעושין עליהן מעברת מאור החיפוי שתיכנס בה הרצועה עד שתהיה עוברת והולכת בתוך תובר שלה. לפי הרמב״ם הוא לא מביא שתי הלכות, כי אין הלכה שמתייחסת לחלק התחתון, אלא רק הלכה שמתייחסת למעברת הזאת, שבעצם החיבור, הייתי אומר ככה, החיבור של התפילין אלינו, רש"י דיבר שהרצועה לא תהיה חלק מהבית, אבל בוא נאמר ככה, אתה צריך לייצר בתוך הבית, לא רק שהוא יסגור את הפרשיות, בוא נצט נשנה את ההלכה, לא רק שהוא יסגור את הפרשיות, אלא מה עוד הוא יעשה? שהוא יהיה כזה שאפשר בתוכו, בחפצה של הבית, אתה בונה אותו בצורה כזאת, שהוא בר חיבור. או נאמר את זה, נחזור לזה. לא לעשות קליפס מאחורה שהדביקו אותו, בסדר, אפשר לפרק את זה, אם אתם מתאמצים, בסדר? הילדים שלי. הכוונה שהיכולת לחבר את הרצועה, כמו רש"י אפור, רש"י דיבר כמה חשוב שהרצועה בבית לא יהיה אותו דבר. ואני אומר, באותה מידה, כשאתה קורא את זה, כמה חשוב שיהיה פוטנציאל חיבור לבית, שאתה בונה אותו ושהוא לא רק יסגור את הפרשיות בפנים. וכן זה תשאל, אז איך אני קושר אותו אליי? ואני לפחות, כשאני חושב על גשר, אני חושב על המילה שתופיע בעמוד הבא, שקוראים לו קשר, כן. או אני חושב על זה שהגשר יודע לחבר. אולי תחשבו שאני דרשן בגרוש, אבל אני יכול להגיד שכשהייתי בצבא, והיו רוצים איכשהו לדווח בקשר, שאנחנו נגיד מתפללים, אז היו אומרים, הם הרימו קשר לקודקוד עליון, כך היו מתארים אנשים שמניחים תפילין. וידוע מה שקרה עכשיו בארצות הברית, שזה מישהו הניח תפילין במטוס, והיו משוכנעים שיש לו פצצה, אבל גם יש סיפורים מרוסיה שחרו שזה מכשיר קשר. ואני לא יודע מה הסוציאציה, כלומר אפשר להגיד סתם, ראו גשר כי ראו גשר. זה יכול להיות, כן, כאילו, מי שרוצה לחיות בסתם, יכול, אני לא מתנגד. אבל אני שואל, האם הדימויים שגשר עושים, האם לא מדובר, נחזור קצת לדרוש של שבוע שעבר, לאיזושהי אמירה שהוא גם יש לו פונקציה של גשר, במובן שהוא מחבר בין העולמות. כלומר, הוא מחבר בין, חל משה מסיני, הוא מחבר בין התפילין למעלה והתפילין למטה, אני לא יודע. בכל אופן, הסוגיה ממשיכה. ואמר אביי, וזה זה כבר הלכה שיותר קל לפענח אותה, שין של תפילין הלכה למשה מסיני. כן, בבקשה.
אולי דברי רש"י לא היו, הייתי מקשר בין האור אחד והקשר שיהיו בתוכו. כן. אומרים שזה תוספות שאומרים שזה שתי חלקים, חייב לומר שזה נפרד. הקשר, המעבר כזה נפרד. הרמב״ם שאומר שזה אור אחד, זה יהיה קשר. כן. שני הדינים היו כאחד.
הרעש היא
לא עושה את זה.
כן. אני שומע. בכל מקרה, אני מעלה את זה כשאלה. כלומר, כשמשתמשים בדימוי, גשר, זה פשוט כי רואים גשר, או שזה בא לבוא עם מטען מסוים שהדימוי מביא איתו. זאת שאלה שאני חושב שראוי שאדם ישאל את עצמו. אתם מספרים שפעם הרב מבריסק אמר, אני אסביר לכם מה ההבדל ביני לבין רבי חובר. שלמד אצל רב חיים, וכל מי שקצת למד ברכת שמואל יודע שהמבנה של הספר הוא שהוא מביא איזה שאלה, מביא איזה משפט קצר מאוד מרב חיים, ואז הוא בארבעה עמודים מנסה להתפתל מה רב חיים מתכוון. כל מי שקורא את הרב מבריסק, וקראנו פה עכשיו כמה, הוא יודע כמה הוא בהיר. כאילו זה הדבר שהכי מאפיין אותו, כמו חיית שתופר ככה, שיהיה מדויק כל מילה שם נכנסת במקום. אז מספרים שפעם הרב מבריסק אמר, אני אגיד לכם מה ההבדל ביני לבין רבי חובר. הוא אמר, שנינו ישבנו בשיעור של רב חיים, ורב חיים אמר ששולחן דומה לפרה. שאלה למה הוא התכוון. אז אני אמרתי לעצמי שהוא התכוון שכמו שלפרה יש ארבע רגליים, כך לשולחן יש ארבע רגליים, ורבי חובר מנסה לחלוב את השולחן. אני אומר, זו שאלה, כמו, אתה אומר, התפילין שלי נראות כמו גשר, כן? מי שקראת הנסיך הקדם, על מה אני מדבר, כן? מה אתה רואה, כן? אתה יכול להגיד, אתה מבוגר, אפשר להיות מבוגר, להגיד, אני לא רואה כלום, כן? אני רואה מדף מעל מדף, כן? אתה יכול להגיד, כמו בגשר, ההודסון עובר מתחת לג'ורג' וושינגטון ברידג', מתחת למעבורת יש חלל, הנה גשר. זה יגמור, אתה יכול, כן? אבל השאלה היא, האם גשר מכיל בתוכו גם מטען? האם הוא נמצא, האם הוא לא נמצא, אני לא יודע. דבר אחד, אני מתקדם לבא, אביי עושה מהלך מאוד מאוד דרמטי בהלכה למשה מסיני הבא, כי מה היא עושה כשהיא מדברת על שין שאת פיר הלכה למשה מסיני? וזו נקודה שנגענו בה במקצת, שלמדנו בלמדלת עמוד ב' את הגמרא על שקדושתן של תפילין של ראש חמורה מקדושתה של תפילין של יד. ורשי שם בין היתר ייחס את זה לשין הזאת. בית מכניס כתב לתוך הבית, או בלשון אחרת, אם הבית יכול להתפרש כמשהו פשוט פונקציונלי, הוא פשוט צריך לשים את הפרשיות תוך איזה ארון קודש, תוך איזה קופסה, כן, שזה היום הפלסטיקים שבהם שמים את הבתים כשמקפלים את התפילין. ברגע שאתה כותב, והכתב הזה הוא חלק ממילה, הוא לא סתם, ברגע שאתה כותב על התפילין אות, אני חוזר לרעיון שקודם התחלתי לומר אותו, אז איך הוא מתחיל לבנות יותר. כשאתה כותב אות על הבית עצמו, אתה בעצם מקרב מאוד את התוכן הפנימי של התפילין לבית עצמו, שניהם כתב בעצם. והדבר הזה מאוד מאוד יבלוט שנתקדם עוד מיד בהלכות. עכשיו, השין הזאת, בניגוד לפרשיות בפני, זה לא פרשה מהתורה, אלא זה עוד שהיא חלק מהשם של הקדוש ברוך הוא. השין הזאת מצטרפת לדלת שגם היא נמצאת בתפילין של ראש, וזה הקשר. כמובן שזה צירוף מפחיד קצת, כי שין ודלת ביחד אתם יודעים מה זה. לכן צריך רש"י בעמוד ב' מיד יצרף אליו את היוד של היד. אנחנו נראה כשנלמד שם את הנושא של הקשר של תפילין, שדעת הרמב״ם היוד הזאת אין לה שום משמעות. הרמב״ם לא מדבר על היוד, זה יותר פשוט שאי אפשר לקשור את התפילין, זה הכל. אז זה הרמב״ם, זה לא היוד, כלומר נשארת בשין ד'. ראיתי בספר של דניאל שפרבר, מנהגי ישראל ח', יש לו שם פרק ארוך מאוד על תפיסות של מזוזה כקמאה, מדבר על זה בהמשך פה כשנגיע לתפילין הגולות. אז הוא מביא שם מהרוגות הבוסם שמופיע שם, שמה הסיבה שצריך להניח את התפילין של יד לפני תפילין של ראש. כבר עסקנו בזה קצת, כן? קודם אתה, אחרי זה אחרים, כן? אמרנו פה על הבית תורות. אז הוא אומר פשוט מאוד, אם תניח קודם של ראש, אז מה הנחת על הראש? כותב את זה במפורש, הנחת על הראש שד. לעומת זאת, אם תניח קודם את היד, אז יש כבר יוד שתניח את הראש, יש את שם שמיים. ההבדל בין הקדוש ברוך הוא והשדים הוא כקליפת השום. עכשיו זה אמירה שיכול להגיד אותה מישהו שמאמין בשדים. כלומר, אם אתה רמב"מיסט שחושב שאין שדים או שזה הכל הבל, אז... אבל אם אתה חווה אותם...
מי
זה רבות הבוסם? זה רבי אברהם, רבי עזריאל, שהוא אחד מבעלי התוספות, שכתב ספר גדול, יצא לאור במהדורה יפה של אפרים אורבך, שהוציא אותו בארבעה כרכים, עם פירושים, עם פירושי תפילות, פיוטים, מגוון שלם של דברים, ספר מאוד מגוון. גם ראיתי שהוא מביא שם שפרבר, שיש שכתבו, נדבר גם על הקשר של התפילין, איך עושים את הדלת מאחורה, אז יש כאלו שעושים את זה הרי כקשר של ריבוע, ויש עושים אותו כמו דלת. אז הוא כותב שם שצריך לעשות את הקשר המרובע, כי זה לא שד, אלא זה שם. והשם של הקדוש ברוך הוא מנצח את השדים, אבל מה שלא יהיה, השין הזאת, אני מסכם, השין הזאת אומרת שגם הבית הוא לא רק נרתיק, אלא שהבית הוא מכיל בתוכו גם כתב, וזה הוא משווה כאמור בין הפנים והחוץ. השין הזאת הוא חלק משמו של הקדוש ברוך הוא, כשון הגמרא בהמשך, והוא כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירום ממך אלו תפילין שבראש. אדם שמניח תפילין, הבית עצמו מנחיח עליו את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא גלוי לעין כל. אני חוזר לנציב, זה דווקא הפוך מה, אני חושב לא הפוך, אבל הנציב לפחות, אם נחזור אליו, הנציב דיבר על זה שהתורה שבכתב היא שמות. פה זה לא מסתדר לגמרי עם הנציב, זה לא מסתדר עם הנציב, אבל שהשין הזאת היא נותנת קדושת כתב לבית עצמו, מה שמחבר אותם, וזה נראה מיד בעוד הלכות של הבית, שנראה עד כמה הן קשורות, הן קרובות.
אם אפשר להוסיף, אני חושבת שפרי שיש לך כתב, אז יש לך כתב בארצות, בקשירה, אז זה לא רק הופך את זה פנים חוץ אותו דבר, ואז צריך ללמוד שוב את התורה של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל זה הופך את כל הטקס, אם דיברנו כבר על טקסים, לחוויה טקסטואלית. זה אומר שאלף זה מעניק תוכן מסוים לדבר, ולא רק סימבוליות לדבר, ובית זה אומר שחוויה טקסית היא חוויה טקסואלית. זאת אומרת שכדי להעביר את המסר, המסר צריך להיות מסר כתוב, מסר עם תוכן מסוים.
המסר עם תוכן ולא רק...
תוכן מסוים, כן, ולא רק הסימבולים שדיברנו.
כן. טוב, אז הגמרא ממשיכה, וצריך שיגיע חריץ במקום התפר. תדעו שיש כאן מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים למה הכוונה. האם הכוונה, רש"י אומר, החריץ בין בית לבית, כבר להקפיד על הפרודות שיש בראש, או האם הכוונה שהרגליים של השין יגיעו עד הטיטורה, עד הבית. עושים את זה כך בפועל, וכל דבר פה תדעו, עושים את שניהם, כן? כאילו אור אחד היום, שזה גם טכנולוגיה קלה, אז עושים אור אחד, עושים גם חריץ כזה, גם חריץ כזה. וכאן הגמרא ממשיכה, רב דימי מנהר דאמר כיוון דמינקר לא צריך, ואמר רבי הקילפא דתפילין צריך למבדקי דין מעיד בירא אותה, ובהנה כתיבה תמה ולקה, כלומר פה חוששים מנקב. אספר לך מה יש נוירה שקרה בנקב בתפילין. כשאח שלי הגדול, מוישה, הוא הגיע לבר מצווה, אבא שלי הלך לבריסקר, אז אמר, מי עושה תפילין? הכי טוב בירוש, אמרו לו, רב שמאי סופר. אז הוא הלך לרב שמאי סופר, אמר, הוא קיבל את התפילין 9 חודשים אחרי הבר מצווה. כי צריך לזכור, אז לא היה טלפונים, ואי אפשר אפילו להתקשר אליו. כאילו, היה צריך אליו הביתה, שאני יכול להגיד, מעולם לא קרה לאבא שהולך אליו הביתה והוא ראה אותו עובד. הוא תמיד היה או במנחה, או בכך, או בכך. הוא היה יכול לנסוע עליו לגאולה, לחפש אותו ולא למצוא אותו. והוא כבר לא דקה נפשו, אז כשהוא הגיע לבר מצווה של אחי יצחק, הוא קיבל שתי החלטות. קודם כל הוא החליט שהוא מחליף בוטים אחר, ואז הוא עבר למישהו אחר, שאל את הבריסקה, אז אמרו לו, לך לזה. ובית הוא החליט שהוא כבר קונה שניים בבת אחת, למה הוא צריך כל בר מצווה להתענות. אז הוא קנה לי ולאחי תפילין. בסדר. קנה לנו, כשהתפילין הגיעו, אז הוא נתן לאחי זכות קדימה, נו תבחר, הוא בחר, לא יודע אשמח מה, כי זה נראה אותו דבר. כלומר, אני אנסה למכור לכם כבר חודשיים רעיון שהתפילין שלי והתפילין של הסבא, של הסבא, של המלאך, של מוישה רבינו, יהיו אותם תפילין, זה כל הרעיון של תפילין. רעיון נהדר, אבל הוא בחר. אחרי זה הפך לבריסקר ועוד כל מיני דברים, ויום אחד החליט לבדוק את התפילין שלו, והוא בדק אותם, והוא שבדק גירד את הצבע. אף פעם לא שמעתי מישהו שככה בודק תפילין. הוא גירד את הצבע, אמר לו, דע לך, יש לך חשש נקב בתפילין. ממש כך הוא אמר, יש לך חשש נקב וצריך לבדוק. התחיל סיפור שלם, כן? כלומר, הוא הולך לבשלם איזה, הוא הולך לסופר, לבוטים אחר, הוא אמר, אני לא, החיים לא הייתי נותן נקב, מה? הוא היה מוכן להישבע בכיתת חפץ, שאין נקב. אז הוא הלך לבשלם איזה אמנו הרבך, שמה הוא שלך לסופר זילברמן בשערי חסד, זה ששיטת זילברמן על שמו, ובת שלו נרגע בפיגוע, אם אתם זוכרים, באוטובוס ביריחו. וסופר זילברמן אמר שהדרך היחידה לבדוק זה אם משרים אותו במים וקלקלים את התפילין. כלומר, אין דרך אחרת לבדוק. אז אי אפשר גם לבדוק והכל נאמנות, זה היה סיפור שלם, כן. אבל נקב, כן, בסדר. אני, כשאני בדקתי את התפילין, בדקתי אותם פעם אחת, אמרו לי שהם קשירות, לא גירעתי את הצבע, אני מרגיש טוב, אבל בכל אופן. הגמרא ממשיכה והיא אומרת כך, ורב דימי מנהר דאמר לא צריך קולמוס הבאלי. פה מדבר נקב בפרשיות, כן, לא בבתים, אבל כשאתה כותב אתה כבר תרגיש אם יש חור. שפה מגיעים להלכה שבעיניי דרמטית. אמר רבי יצחק, רצועות שחורות הלכה למשה מסיני. קודם כל, אם אנחנו רוצים להבין מה משמעות השחור, למה מכל דברים שבעולם בחרו שחור, אז אנחנו נעצים את השאלה כשנקרא את המי טבעי, כי המי טבעי באופן ברור נותן את האלטרנטיבה, או את מה שהיה אמור להיות בתפיסה הפשוטה, הצבע של תפילין. מי טבעי, תפילין אין קושרין אותן אלא במינן, בין ירוקות, בין שחורות, בין לבנות. אדומות לא יעשה מפני גנאי ודבר אחר, שזה רמז לדם, נידות. אמר רב יהודה, מעשה בתלמידו של רבי עקיבא שהיה קושר תפיליו בלשונות של תחלת, ולא אמר לו דבר. אפשר אותו צדיק ראה תלמידו ולא מיכה בו? קודם כל רק הערת, סליחה? כן, רק הערה קצרה על האדם שרואה תלמיד ולא מיכה בו. יש לנו רם בישיבה שכל מי שרואה אותו מתפיל לו מקום רץ ומאיר לו. למה רב צבי יהודה ככה היה עושה? הוא לומד במרכז רב צבי יהודה, ואני זוכר כי ילד בשטיבלח כל הזמן היו מהירים לך עם התפילין במקום, לא במקום. עכשיו, זה בא ממקום של קרקפת זה לא מנח תפילין, כאילו, אתה לא מניח תפילין כמו שצריך. אז זה גם בא ממקום אחר, האם אוהבים שמהירים לך? כי רוב בני אדם כשמהירים להם, אז מה התנועה שלהם? התנועה שלהם היא להתכווץ ולתקוף חזרה, כאילו, אנשים לא אוהבים שמהירים להם. אבל צריך להבין, אם אתה מהיר לבן אדם, אתה בעצם, אתה עוזר לו. כי אתה עוזר לו, הרי מי שמניח תפילין, רוצה להניח אותן כמו שצריך? אני מניח, רק הוא טועה. אני חושב שבמצב האופטימלי צריך לדעת איך להעיר, אבל צריך להגיד תודה רבה למי שמעיר לך. כמובן אם ההערה היא במקום. לגמרא ברור שבתפילין צריך, נראה את זה גם בהמשך, בלמדי עמוד ב', הגמרא מביאה סיפור, ממש אותו דבר, שם הגמרא מספרת על תלמיד שהתהפכו לו הרצועות של התפילין, וגם לא העירו, כאילו הגמרא יש אווירה שבתפילין, אתה רואה מישהו שמניח לא נכון, הציפייה היא, איפה זה נמצא בגמרא שם? הנה, אומרת הגמרא כך, לבשי אביית יפקמי דמר זוטרה, הייתה בחילי רצועה לתפילין, אמר לי לא סבר למר ונויין לבר? כמו עיר לו, אמר לי, למה דעתי? לא שמתי לב. ויש פה איזו אווירה עבורה בשתי הגמרות האלה, אתה רואה בן אדם מניח לא נכון תפילין, גש אלה בצורה נעימה, תעזור לו, כאילו, ותעיר לו, אבל מה עשה התלמיד של רבי עקיבא? הוא היה קושר את התפילין, הרצועות שלו של התפילין היו רצועות של תכלת. וממשיכים לסיפור הבא, אז מתקוק בטסט הגמרא, אמר לו, הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו לא היה מניחו, מעשה באורקנוס, בנו של רב לזר בן אורקנוס, שהיה קושר תפילה בלשונות של ארגמן, ולא אמר לו דבר. אפשר אותו צדיק ראה בנו ולא מיכה בו? אמר לו הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו לא היה מניחו. קטני מיה, בין ירוקות, בין שחורות ובין לבנות, לא, קשיה כאן מבפנים, כאן מבחוץ. כלומר, מבחוץ זה חייב להיות שחור, מבפנים זה יכול להיות מספר צבעים אחרים. אם מבפנים מה הגנאי ודבר אחר יקרה, מי רואה אותם? זה אם ינדין יתהפך עליי, אולי היום זה יתהפך לך ויראו לך. כאן הקושה של הגמרא, חוץ מזה שהיא מציינת שאת התהייה, כן, לגבי הצבעי ההנחה, והיא מדגישה שחייבים שחור, אולי ממנה גם בצורה ברורה אלטרנטיבות. כלומר, יש פה תיאור של תלמיד של רבי עקיבא, ושל הורקינוס, בנו של בלוזר בן הורקינוס, שאת הריצועות של התפילין שלהם לא היו שחורות, אלא הם היו תחלת וארגמן. כשמה התפיסה שאולי בדבריהם? איפה הם לקחו את הרעיון? מה המשמעות הרעיון? זה תחלת וארגמן. אז את אומרת בגדי כהונה, זה ודאי כך, אני יכול להגיד זה בגדי מלכות, זה כבוד לתפארת, או בואו נחזור לדברים שנדונו פה לא מעט, זה תכשיט. כלומר, כשאתה מדמיין לעצמך את התוטפת, תפילין, דיברנו, זה תכשיט, אתה מדמיין לעצמך בן אדם שקושר אותם בסרטים, נגיד, ברצועות, שלקוחות מעולם התכשיטים, אתה לא מדמיין דבר שחור, כן? זה לא בדיוק הצבע שאתה חושב עליו. וכמו שאתם אומרים בצדק, הרצועת תכלת אומרת בגדי כהונה, ספציפית, הייתי יותר ספציפי, בפשטוס לאיזה בגד מבגדי כהונה זה לוקח אותנו, מרים, אם כבר הגעת עד לשם? בפשטות? לציץ, כן, ובצורה הכי פשוטה, הציץ מונח מקומו במצח, הוא נראה בהמשך, המשנה, הגמרא מצטטת כאן בהמשך משנה במגילה, שמדובר שם על העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצווה, אבל המשנה המלאה שלא הובאה כאן, היא מביאה גם שהדחיפה הוא זהב, הרי זו דרך החיצונים. ויש שם משנה שנאבקת גם במי שחושב שהתפילין צריכות להיות מזהב, ויש אני חושב בוודאות שורש משותף במי שחושב שהתפילין צריכות להיות זהב לבין מישהו שחשב שכדאי רצועות של תכלת. כי אם הייתי בא לאנשים ואומר להם רבו ישראל בוא נעשה איזה תכשיט יפה שאתה הולך איתו עם על ראשך ואתה ודאי זהב ותכלת, זה תכשיט מאוד יפה, עוד לא ראיתי תכשיט שחור ומאור. כן,
זה גם כמדברים על בגדים צבעוניים,
נכון, 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 אתה צודק. וגם הביטוי הרי זה דרך החיצונים, דומני שזה לא רק דרך להגיד שזה לא אנחנו עושים ככה, אלא יש שם דבר מאוד פשוט ונרחיב עליו בעזרת השם בעמוד ב' יותר. דרך החיצוני מרמז שאדם שרוצה תפילין של זהב שהן נוצצות, יש לו תפיסת עולם שהתפילין הן תכשיט. תכשיט, אבל לא רק זה, הוא מחצין את העולם הדתי שלו, הוא מחצין את התפילין, הוא רוצה שכולם יראו. עכשיו אתה יכול להגיד התפילין של ראש וכתוב וראו כל עמי הארץ, זה רעיון טוב שכולם יראו, אבל בצורה ברורה ההלכה כי היא מעצבת התפילין, היא לא מעצבת אותו בתבנית של התכשיט, כן? כלומר, נחזור עוד לציץ בהמשך, אבל היא לא מעצבת אותו בתכשיט, אלא באופן באמת מפתיע, היא בוחרת שהתפילין יהיו מחומרים שונים לחלוטין, גם מאור וגם שחור. וכאן אני חוזר על השאלה ששאלתי אתכם קודם, מה האסוציאציה של שחור?
למה זה לא מתייחס לבתים? למה רק
ליצור? אז כאן הנוסח של הגמרא הוא רצועות שחורות, ולכן תוספות כאן אומרים על אתר יש שעושים בתים של תפילין מקלף לבן, זה לא בעינן שחורות אלא רצועות, וכך גם מפורש ברמב״ם בהלכות תפילין. שם כשהרמב״ם עוסק בצבע של התפילין, הרמב״ם כותב, נמצא את זה, חטא פרק ג' הלכה א', הרמב״ם כותב, רק שנייה, איפה זה? שיהיו רצועות שחורות, ככה הרמב״ם כותב, הוא לא מזכיר שהבית צריך להיות שחור, ויותר מזה, הוא כותב במפורש בהלכה י' ד', הרצועות של תפילין, בין של ראש, בין של יד, פניהם החיצוניים שחורים, וזוהי הלכה של משה מסיני, אבל לגבי הקציצה הוא כותב כך, אבל אחורי הרצועות, זה מה שראינו כאן בגמרא, הוא יראו מבפנים הם, אם היו ירוקות או לבנות כשרות, אדומות לא יעשה השם את הפך הרצועה גנאי לו, ולא יהיו אחורי הרצועה לעולם אלא כן הקציצה, הם צריכים אותו צבע כמו הבית. אם ירוקה, כלומר אם הקציצה ירוקה, ירוקים, ואם לבנה לבנים, ונויו לתפילין שיהיו כולם שחורות, הקציעה והרצועה כולה. אז הרמב"ם כותב לכתחיל הטוב שהכל יהיה שחור, ומפורש ברמב"ם, כמו שהתוספות גם אומרים, שלוחם השם מסיני הוא, רק הרצועות שחורות. משכנות יעקב, שכבר הזכרתי את שמו פה בשיעורים, אחד מתלמידיו של חיים מוולוז'ין, יש לו סימן קצר, סימן ימי, שבו הוא, ופה רואים את הרושם הגדול של הגר"א בתורת וולוז'ין, שהוא ניגש לנושא ישירות מול גמרות. והוא טוען בלעת שלא יעלה על הדעת שזה רק רצועות ולא בתים, והוא רוצה להוכיח את זה מירושלמי מפורש, שכבר אני אומר לכם, זה רק לפי נוסח של הדפוס, אבל בכתב אין לידן זה נופל. הירושלמי שהוא רוצה להישען עליו, זה ירושלמי במגילה על המשנה של הציפה או זהב, שציפה או זהב ארץ דרך החיצונים, ו כן, המשנה אומרת ככה, אני קורא את זה, כן, ציפן זהב הוא נתנה לבית אונקיש או בית אונקלי שלו, הרי זה דרך החיצונים, כלומר הוא שם את התפילין מעל הבגד, יש חציצה. עכשיו הירושלמי שם מאיר שמה הבעיה בציפן זהב, בוא נשאל ככה. אז רש"י אומר שהבעיה בציפן זהב זה שזה לא אור, ככה רש"י אומר. ציפן זהב לא מכתיב למען תהיה תורת השם בפיך, שיהיה הכל מבהמה טהורה. אז הבעיה בציפן זהב זה שזה פשוט מזהב ולא מאור, ככה רש"י אומר. זאת הבעיה, חייב שהתפילין יהיו מאור. אבל הוא רוצה לדייק בירושלמי, ירושלמי שם כותב שהלכה למשה מסיני שתפילין צריכות להיות שחורות. ועל זה הוא מסביר שהבעיה בציפן זהב זה לא שזה מחומר גלם מתכתי, אלא הבעיה היא שהוא לא שחור. והנה הוכחה שתפילין הבית עצמו חייב להיות שחור. אומר, הבעיה היא שבכתב יד זה לא מופיע השחור הזה, רק המאדיר הוסיף אותו, לא יודע אסמך מה, אבל זאת שאלה, אני לא פענחתי אותה, אבל זה לא כך פשוט הנחרצות שלו. אני עוד מבין אבל מה מפריע לו, כי אני רוצה עוד פעם לחשוב איתכם מה המשמעות, כי האלטרנטיבה הרבה יותר מוצאתכם בין, אני חייב להגיד שהיה הזהב, הרצועות של תכלת, על הארגמן אני יכול להגיד לכם שבעולם המדרשים זה מסמל המון המון בגדי מלכות, זה הצבע של המלכות, ולכאורה התכשיט היפה, כמו שאני יכול לספר לכם, כשלימדתי בישיבה את הסוגיות וספרתי להם כמה זה תכשיט, אז אחד בחור נשוי שהיה נשוי טרי אמר לי, לא יודע, אני לא קונה תכשיטים כאלה לאשתי, אני קונה תכשיטים מכסף וזהב. אז הנה אנשים שחשבו ככה, אז מה באמת הדימוי של שחור? כן, בבקשה.
אתה לוקח את הבית ועושה אותו חשוב, ומה
שבתוך
הבית
כבר
פחות חשוב,
זה הפוך
חלקוק, ואולי בגלל זה כתוב שזה לא אור, כי הבית צריך להיות אותו דבר כמו מה שיש.
נהדר, נהדר. רק בואי נעזור לך לחדד את זה יותר, וזה להבין את מקום השחור. אז תראו, פה בגמרא יש שמונה הלכה למשה מסיני שהן נוגעות בבתים או ברצועות. אבל צריך לדעת שבגמרא בשבת מופיע עוד שנייה הלכה למשה מסיני, שנאמרו ביחס לפרשיות. והן מוזכרות ברמב״ם בפרק א', מלכות תפילין. שם הרמב״ם מביא, ואני קורא לכם את זה, רק שנייה, שם הרמב״ם מביא שאחד מהלכה למשה מסיני זה לכתוב אותו בדיו. עכשיו מה זה דיו? אז הוא כותב, רק שנייה, זה הנה כאן, עשרה דברים יש בתפילין, זה הלכה ג', כולם הלכה למשה מסיני וכולם מעכבים, לפיכך עם שינה ואחד מהם הרי התפילין פסולות, שניים מהם בכתיבתן בפרשיות, שמונה בחיפויין וקשירת רצועותיהן, שאותם הוא יביא בפרק ג', ואלו הן השניים שבכתיבתן. את זה הוא מביא בפרק א', כי פרק א' משותף לכל סתם, שכותבין אותן בדיו ושהוא נכתבות על הקלף. עכשיו מה זה הדיו הזה? אז הוא מתאר כיצד מעשה הדיו, מקבצים העשן של שמנים או של זפת ושעבה וכיוצא בהם, וגובלים אותם בשרף האילן ובמה דבש וכולי, והוא מתאר את הדיו הזה. אם כן, מה מייתה? קודם כל מילה אחת על דיו. דיו זה המצאה טכנולוגית מאוד מאוד מסובכת שהיא עברה תהפוכות מדהימות. רק נסביר את הדילמה. אתה רוצה לייצר חומר כתיבה שיהיה נוזלי כדי שתוכל לכתוב אותו ושהוא יתייבש מיד שאתה כותב אותו. איך עושים את זה? בימי קדם, מה שהתיאור הזה שהבאתי ברמב״ם, הוא לא היה דיו נוזלי, כי אם איך תשמור אותו שהוא לא יתייבש? ומה שהיה להם זה יותר עציבי מים שאנחנו מכירים, היה להם פיח, פחם, שהם היו משמרים אותו, לפני שרצת לכתוב הרטפת אותו ואז נוצר לך חומר והיית כותב ושהתייבש מהר. עד שעברו לדיו שיכול להיות נוזלי שיחזיק מעמד, זה פיתוח טכנולוגי בימי הביניים. יש דיונים עצומים בראשונים, הדיו הזה קשר, כי זה לא הדיו שדיברו עליו. עד שהגיעו לעת הכדורי, זה עוד המצאה גאונית, שם איזה כדור שאתה לוחץ אותו, אז הדיו בתוך המחל והוא אטום, כך הוא לא מתייבש. מצד שני, בשנייה שכתבת זה לא נמרח. זה סיפור מאוד שלם, אבל התכונה המרכזית בדיו, שהרמב"ם כותב פה, תראו מהי, אם כן, מה מייתה הלכה למשה מסיני שיהיו כותבים בדיו, למעט שאר מיני צבעונים כגון האדום והירוק וכיוצא בהם. זה מה סוגייתנו, מה הצבעים שנלחמים בהם פה בסוגיה? אדום, ירוק, או אני אגיד בצורה פשוטה, ברכה, אני רוצה להתחבר לרעיון שלך, אבל זה רק עובד אם חושבים כמו משכנות יעקב, לא כל כך, פחות טוב אם חושבים כמו הרמב״ם והתוספות, זה רק הרצועות. אבל חומרי הגלם שמכינים מהם את הבתים הם בדיוק אותם חומרי גלם שמהם כותבים את הפרשיות. זה קלף ושחור, שזה כמו דיו. עכשיו, בתודעה שלנו, אני חייב להגיד, הפער בין הבתים והקלפים מאוד גדולים, כי התפילין מאור בהמה גסה. כאילו, אני, כשאני רואה תפילין, אני לא רואה קלף מול העיניים, אני רואה איזה משהו אחר, משהו מסיבי נורא. אבל כשהכינו תפילין מאור בהמה דקה, סך הכל הפיתוח של אור בהמה גסה הוא יחסית חדש. כאילו, זה מאוד מסובך טכנולוגית לקחת אור שבהמה גסה ולקפל אותו שהוא ייצור בית של תפילין. בשביל זה היה צריך ליצור קומפרסורים וכל מיני...
אפילו הגדולים הם יחסית
חלשים? לא הבנתי.
ממה
שאני הבנתי זה פיתוח של 200 שנה האחרונות, מאז שיש מכונות. לפני שהיה מכון טוב, ומי יכל לייצר דבר כזה? כאילו איך אתה מקפל אור של פרה? זה משהו כזה. כל התפילין העתיקות הם מאור בהמה דקה. עכשיו, אור בהמה דקה לא נורא שונה מקלף. כלומר, כשאני מסתכל על מה שההלכה למשה מסיני אומרת, כאילו כנגד הרציונל של תפילין שהוא צריך להיות כמו ציץ, שהוא יהיה תכשיט ושהוא יהיה מזהב או מתחלת, בעצם ההלכה מתארת את הבית של תפילין כמצד אחד שיש בו, אני חוזר לשל ראש, יש בו שין, כמו יש בו באמת כתב, שנית שהוא נכתב, וגם הרצועות יש בהם דלת, כלומר אני בעצם עושה פה כתיבה והם עשויות מחומרי גלם של כתיבה, שזה קלף ודיו. עכשיו פה אפשר לומר את זה, כמו שאת אמרת קודם ברכה, לא רצו שיעשו עיקר תפל ותפל עיקר, כלומר תראה, מבפנים יש לך קלף עם אותיות, ובחוץ יעשו כל מיני זהב, עוד יחשבו שהעיקר הוא החוץ. אבל אפשר גם, מה שאת אמרת, נכון? אבל אפשר גם להגיד את זה אולי בצורה קצת שונה, שרצו שהם יהיו אותו דבר, כי באמת הבית, יש בו סימבוליקה דומה למה שיש בפנים, או אני רוצה לחזור על הרעיון שהוא מסורד לתורה שבעל פה. אין לו טקסט. לתורה שבעל פה, בניגוד לתורה שבכתב, לפחות בימי קדם, לא היה טקסט אחד. אבל הוא כאילו מחומרים שמסמלים כתיבה, הם מסמלים, דיברת קודם כן על טקסט, אבל שהם מסמלים את זה שאני מעביר רעיונות. כלומר, אלו החומרים שבהם מתקשרים. זה חומרי תקשורת. עכשיו, הסימבוליקה שקודם הצעתי, אולי זה סוג התורה שבעל פה. זה עשוי מחומרי כתיבה, רק שלא כותבים שום טקסט, או כותבים רק את השמות של קדוש ברוך הוא. חומזים להתגלות ולא מעבר לזה. בסופו של דבר, הבחירה של ההלכה שהצווה תפילין, היא לנגד עיניה לא ראתה תכשיט כמו שהיא ראתה חומרי כתיבה והשוואת הפנים והחוץ. כשהקישור לציץ, אני רק רוצה טיפה להרחיב עליו, וגם קצת להרחיב אותו במעבר להלכה הבאה, בזה נסיים. כן, כלומר, הקישור הזה לציץ, פה הוא בא דווקא כהנגדה. שהציץ הוא עשוי מחומרי תכשיט והתפילין לא. אבל התוספות פה מביאים גם קישור נוסף לציץ שהוא קשור לגודל. הדיבור מתחיל שין שתפילין אחד משה מסיני, אנחנו למדנו כבר את העניין של השני השני בשבוע שעבר, שני ההסברים למה יש שין של ארבע הבית יוסף והגריד מול ההסבר של הרמי בריסק על פי ערך. ובסוף התוספות מביאים כך, עוד כתוב בתיקון תפילין שעושה אותם רחבים בית אצבעות, והיא אבדינו תפי שפיר דמי והיא פחית לא מפסיל באחי, וברש המוצא תפילין פירשתי טעם דומיה דציץ. כן, פה יש דעה שצריך שהתפילין יהיו בגודל של שתי אצבעות. תדעו שזה יותר גדול מרוב התפילין היום הסטנדרטיות. התפילין הסטנדרטיות היום הם 39 מילימטר אני חושב הריבוע, ותפילין של שתי אצבעות זה 43 או 44, זה קצת יותר גדול. אם אתם רואים בעיקר חבדניקים היום מקפידים על זה, התפילין שלהם נורא גדולות, כאילו התפילין של על פי השימוש הרבה.
זה לפי המידות שונים.
טוב, פה את נכנסת לשאלה גם איך מחשבים אצבעות, צודקת. מה שאני אומר זה לא ששמעתי מאדם שהוא מייצר בתים, נתן את המידות, אני מניח שזה חזוני, שככה אני מניח.
כן, זאת אומרת שזה לא...
זה כאילו, זאת אומרת שהמסורת, יש מסורת להקפיד על זה, להקפיד את זה בדרך השירים שהיה, לא השירים שלנו.
אוקיי, אתה חוזר ממש לכל מה שלמדנו ראשי רבנו תם, כאילו הנקודה היא לא שזה יהיה חזוני, הנקודה היא שזה יהיה כמו התפילין של פעם. כי אני יכול להגיד שהתפילין של סבא שלי עליו ושל אבא של אבא שלי הם היו ענקיות, ממש, הם היו תפילין של שימוש הרבה. התפילין של אבא שלי לא כאלו, הם תפילין סטנדרטיות בגודל, הם לא בולטות נורא, לא ענקיות כאלו. והטעם שנותנים פה התוספות הוא דומיה דציץ, כלומר אם קודם דיברנו על הניגוד, פה ודאי יש דעה שאני רוצה לחבר בין הציץ לבין התפילין, שיהיה נקודת דמיון. הדבר הזה אולי גם עולה בהלכה למשה מסיני הבאה, שבה נעסוק יותר בפעם הבאה, רק נתחיל אותה. אומרת הגמרא, תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. אמר רב פאפא, בתפרן ובאלכסונן, שדרך יפה להגיד שזה לא מלבן אלא ריבוע. הוא צריך כשאתה עושה את שני הקווים האלכסונים, שהם יהיו באותו אורך, שדרך להגיד ריבוע ולא מלבן. למה מסייע, את זה נלמד בפעם הבאה, בסדר? עושה את שאותו עגולה סקלה ואין מהמצווה. אמר רב פאפא, מתאים להבדינן כי ים גוזה. זה מה לפעם הבאה.
זה לא
מה. מה לא נכון?
זה לא מה בין מוריבוע, זה משהו עם...
זה לא מספיק שיש 90 מעלות, צריך שיהיה אותו גודל לכל ה... זה ריבוע.
זה וזה, לא. במלבן זה
גם אותו. במלבן זה גם, בסדר, את צודקת, אבל זה לא... לא, את צודקת. לא, את צודקת, לא, את צודקת, את צודקת.
שהזווית שונה.
כן.
כן,
כן, כן, כן, לא, את צודקת, לא, את צודקת. את צודקת, אבל זה דרך להגיד שיהיה ריבוע. שכאן אני שואל את עצמי, מאיפה לקחו את הדימוי של הריבוע, או שאל אחרת, איפה עוד יש דברים שצריכים להיות ריבוע? אתם יודעים? אילו דברים נוספים אתם מכירים בהלכה שהם רבועים?
במשכן.
מה במשכן? אז עזרא אומר מזבח, שזה נכון, והחושן, בדיוק, זה בול, כן? אז רק מילה אחת על החושן, ביחס לחושן נאמר ב... בשמות כפחת, אני קורא, ועשית חושן משפט, מעשה חושב כמעשה אפות תעשינו, רבוע יהיה כפול זרת רוקו וזרת רוחבו. שהדימוי הזה של הרבוע, אם יש לו קישור לחושן, הוא יוצר דבר מאוד עמוק כשאנחנו קשרים בין החושן והציץ. כי קודם דיברנו על קשר לציץ, וזאת למה? שהרי החושן, הציץ נאמר עליו שהוא על מצחו של אהרון, ואני גם קורא את הביטוי. אולי נקרא לפני כן לגבי החושן. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, החושן קשור ללב, וגם נאמר עליו לזיכרון לפני אדוני תמיד. בדומה לכך, גם ביחס לציץ, נאמר, רק שנייה, בוא נמצא את זה. איזה פסוק זה הציץ? ועשית ציץ, אני קורא, והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני ה'. שני הבגדים היחידים שנאמר עליהם תמיד זה הציץ והחושן. והציץ והחושן, הציץ הוא על מצחו של אהרון, שהוא מקום של תפילין, והחושן הוא על לב אהרון. עכשיו בשניהם גם כתוב עליהם משהו. אז נכון שגם כתוב משהו על האבנים של האפוד. אבל מבחינה בסיסית יש פה שני בגדים אצל הכהן הגדול שהם מזכירים את עם ישראל תמיד לפני השם, ובדימוי הזה שיש בתפילין של יד, תפילין של ראש, פה נוגעים את נקודה שפעם עסקנו בה ביחד, שנראה אותה גם בציצית, הכישורים בין בגדי כהונה לבין בגדים שכל אדם מישראל, כמו כל אדם מישראל הוא, יש לו בבואה ובבואה של הכהן הגדול, שגם הוא הולך עם ראש ויד, שהם אותם המקומות שהם זיכרון לפני השם תמיד, וכפי שגם ראינו פה בתפילין, הם נועדו ליצור תודה שהיא מתמדת בתודעתו של האדם, הם נועדו ליצור זיכרון, זיכרון בין עיניך. ומי שכתב דברים מאוד יפים על הקשר בין הציץ והחושן בין תפילין של יד, תפילין של ראש, זה הרב חיים סבתו בספר שלו אהבת תורה, שם זה ספר של הדרשות שלו על התורה, שם בפרשת לצווה הוא הקדיש את הדרשה לקישור הזה בין הציץ והחושן לבין תפילין של יד ותפילין של ראש, הם תמיד לפני השם. עכשיו עזרא הזכיר פה עוד דבר, והוא המזבח שהוא רבוע. אני רוצה להזכיר את הרח של שבוע שעבר, שאמר הקדוש ברוך הוא ראה למשה תפילין וראה לו את מעשה המשכן, והמזבח וכל כלי המשכן הוא כלי שהוא נועד להיות צינור ההתקשרות בין ה שמיים וארץ. המזבח, בוא נאמר כך, דיברנו קצת על מזבחות גם שנה שעברה במעמד של הריבל והארגזים, אבל המזבח מוזכר בתורה מצד אחד כמקום שעליו אפשר להקריב קורבנות, זבחת עליו את העולות, מצד שני יש מזבחות שמתוארים רק כקריאה בשם השם, בלי להזכיר שיקריבו עליהם. נוח בונה מזבח ומקריב, אברהם בונה מזבח, הוא לא כתוב שהוא מקריב. והמזבח מבחינת תפקודו הוא נועד ליצור את פעולת ההתקשרות שהתחתונים מתקשרים לעליונים. כאן כמובן השאלה הנוספת שצריך לשאול הוא, לא מספיק לקשר בין תפילין למזבח או תפילין לחושן, אלא גופה לשאול מה משמעות הסימבוליקה של רבוע, כלומר למה כל הדברים האלה הם רבוע, מה זה אומר, מה צורת הריבוע נותנת לי כדבר שהוא יש לו ערך סימבולי בתחום הזה של ההתקשרות. אני מניח שהוא קשור בסימטריה, ככה אני מניח.
גם כן יש סימטריה בין הבדיות, שיש כיוון
מלמטה ללמעלה
וגם
הפוך. סימטריה מסמלת יכולת לקחת שני מקומות רחוקים ולחבר אותם, כן, כי החיבור הוא מלא. החיבור הוא מלא, כן? תראו, זה לא מקרה המשנה שאנחנו נדבר עליה פעם הבאה, שהגמרא מביאה אותה כמעין קושייה כאן, זה העושה תפילתו עגולה, בתפיסה של הקדמונים הצורה השלמה הייתה העיגול, בגלל שהמרחק של כל הנקודות שלו הם מרחק שווה מהמרכז, והם ככה חשבו. כלומר גם ההליכה לעיגול יש לי תחושה, בגלל שהם חשבו שזו הצורה הסימבולית הטובה ביותר, לכן גם הקדמונים האמינו שהמערכת השמש היא עגולה ולא אליפטית, בגלל שהם חשבו שככה ראוי שקדוש ברוך הוא יברא את העולם, ראוי שהוא יהיה עגול ולא שהוא יהיה אליפטי. אז אני מניח שזה צורות, צריך פשוט להכיר יותר את התרבות של התקופה, לדעת איזה סימבוליקה הם ייחסו לצורות האלו, אבל כלומר אני חושב שזה חצי דרך רק להגיד, יש רבוע חושן, איזה יופי, חושן ציץ, כל יהודי כמו כהן גדול, זה דבר, רעיון יפה, כאילו מרכזי החשיבה, הרגש בתפיסה, והלב, והמוח, זה יפהפה, אבל אני אומר, וגם עליהם צריך לשאול, ומה משמעות הרבוע. בסדר, אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נעסוק בסט תפילתו הגולה, ניקח אותנו, נגיד לכם, למחוזות, של גם כל הנושא של שמירה, קמאות, נראה שיש פה מהלך מאוד רחב של תפיסת התפילין כדבר ששומר, ואז נתקדם בתוך הסוגיה של הגרדומית שהיא סוגיה קשה, אני מזהיר. בסדר, לבוא עם הרבה כוח. לילה טוב.